אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל. זהו זה. 4.5 שנים עברו, 865 משחקים, שוחקו 206 נבחרות, נשארו 32 בלבד, והכל מתנקז לימים ספורים, כי בעוד שבוע, פחות יום, 6 ימים בסך הכל, משחק הפתיחה של מונדיאל 2022, יום ראשון, שעה 6, שעון ישראל, כאן 11, איתנו בפרק אסף כהן, ספורט אחת, פרשן כאן למונדיאל.
שלום, שלום, וכל כך מרגש, כי זה כבר ממש תכף מגיע.
תכף, תכף, ויוסי מדינה, בבא גול.
אהלן, אהלן, כמעט חג שמח לכל המאזינים,
כמעט חג שמח. אז אחרי שליווינו את המוקדמות מנקודות המפתח, נקודות ההכרעה וההכנות האחרונות, היום אנחנו, אחרי שהכנו גם את המאזינים לבתים א', ב', ג', ד', ועשינו אירוע מג'לס בירושלים שהיה מוצלח ומענה, בתים ה' וו', אנחנו מסיימים עם המדריך שלנו לשלב הבתים, מונדיאל 2022, בתים ז', ח', נבחרות ענק, הפעם אנחנו לא משחקים משחקים, לא היו פה איזוטריות כמעט, שחקני על, אבל גם הרבה הרבה יותר מזה כמו תמיד, אז בלי הקדמות מיותרות, פאנל שער למונדיאל, רגע לפני שממריאים לקטר ומקליטים לכם מדוחה, בפעם האחרונה ל-2022, אנחנו מקליטים מיפו. יאללה, מתחילים. ואנחנו מתחילים היום עם הפינה של יוסי, זמן של מספרים.
טוב, אז הסגלים מתחילים כזה להיסגר לאט לאט, וכבר אפשר לראות איזושהי מגמה מאוד מאוד מעניינת. זו מגמה שממשיכה, ראינו אותה גם במונדיאלים הקודמים, שהליגה, או יותר דיוק, שרשרת הליגות עם הכי הרבה נציגים. כרגע, כשאנחנו מקליטים עדיין לא כל הסגלים, או לא, לפחות לפי מה שיש לנו עד עכשיו, אנגליה מובילה, 152 שחקנים שמשחקים מפרמייר ליג, יש גם שחקני ליג 1 שמתגלגלים שם. כן, צריך להגיד, יש פה קצת אינפלציה בגלל ווילס, אבל לא משנה, זו דומיננטיות. כל כך דומיננטיות, הבאה בתור אחרת זה כמעט חצי מהכמות. ספרד עם 82,
וואו.
ויש באמת, המספר הזה של 152 שחקנים, יש כל מיני פתאום דברים, שאתה אומר לך, רגע, איך זה קרה? למשל, סנגל, לפני 20 שנה אנחנו זוכרים את הסגל שלה, כמעט כולם שם היו שחקנים שמשחקים בליגה הצרפתית, חוץ משני שוערים מחליפים, אחד במרוקו ואחד בסנגל. הפעם הם מגיעים מספר כמעט דו-ספרתי של שחקנים, שחלקם גם משחקים בצ'מפיונשיפ, כלומר לא רק זה, אבל הנתון שבעיניי הכי מפוצץ את המוח, הוא קצת מחבר לנו לפרק, ברזיל, 12 שחקנים מהפרמייר ליג, הליגה עם הכי הרבה נציגים. עכשיו גגן, דיברנו על תהליך, לפני 20 שנה, ב-2002, אפס נציגים. ב-2006, נציג אחד, ג'ילברטו סילבה, בסדר, אתה עוד אומר, זה סטיית תקן. כי ב-2010 היה נציג אחד, אבל לא רלוונטי. אורליו גומש, השוער של טוטנאם.
ווטפורד.
זה שישה ב-2014, שישה ב-2018. הגענו ל-12, אני חושב שזה קצת מראה עד כמה אנגליה, כמדינת כדורגל. שוב, אני כל הזמן אומר, אנגליה כמדינת כדורגל, כי זה עוד פעם, לא רק שחקני פרמייר ליג. יש גם זה אחד מכל שישה שחקנים שזומנו ומשחקים באנגליה, לא משחק בכלל בפרמייר ליג. אז אני אומר, כמה אנגליה מצליחה למשוך אליה כישרונות וכישרונות איכותיים, ואת כולם אנחנו נראה עכשיו בתוך הבועה הזו בקטר.
אני מאוד אוהב את הנתון הזה, כי זה מזכיר לי נתון שטריף אותי במונדיאל 2018, ש היה כמות מטורפת של שחקנים שנולדו בפריז ושיחקו במונדיאל, ולא רק בנבחרת צרפת. ותשמע, מה שאסף, איך, אתה משדר פרמייר ליג כבר, וכדורגל אנגלי בכלל, כבר כמה שנים, זה איזושהי גושפנקה של איכות בעצם.
חד משמעית. זה נותן את החותמת באמת על זה שמדובר ב... יש שיגיד, אנחנו תמיד אוהבים להגיד בספורט אחת, הליגה הטובה בעולם, אין ספק שזה הליגה העשירה בעולם, אבל היא עשירה, ברור, מבחינת כסף יוכל לשלם הכי הרבה, אבל היא עשירה גם בעניין הזה, של הרב תרבותיות, של השחקנים מכל מיני סוגים, שבהתחלה זה היה באמת, הביאו את השחקנים הכי יקרים, ואז איפשהו בתחילת העשור הקודם, הייתה הבנה שזה לא רק שחקנים, אלא התחילו להביא גם את המאמנים הטובים בעולם. והיום אתה מסתכל, ובאמת המאמנים הכי טובים בפרמייר ליג, אתה יודע, אפילו גם אם אתה לא שם את אונאי אמרי בטופ של המאמנים בעולם, כשהבן אדם עוזב את הקבוצה שמועמדת לקחת מפעל אירופי בשביל קבוצת, בוא נגיד, אוסטון וילה זה מועדון פאר, אבל הוא עזב אותה בשביל קבוצת תחתית בפרמייר ליג, אז זה מראה את הכוח הזה של הכדורגל באנגליה, ולכן גם זה מביא את השחקנים הטובים ביותר. צריך להגיד, לברקסיט זה אולי קצת עכשיו הולך להקשות, אבל אני מתחבר למה שיוסי אמר, אנחנו מדברים פה על כדורגל, אבל זה גם אולי מעניין לעשות בדיקה רחבה יותר, מה זה אומר על אזרחויות כפולות, ועל סנגלים שכנראה מחזיקים גם באזרחות אירופאית כלשהי, כי אחרת לא היה להם כל כך פשוט גם עכשיו לשחק באנגליה, סנגלים כדוגמה בכלל ממדינות שהן לא אירופאיות, אבל זה באמת מראה על הכוח של הכדורגל האנגלי, ולצד זה, כל הזמן אנחנו קוראים ושומעים על, על, על איזשהו דירוג עוצמה של הנבחרות במונדיאל. אני חושב שזה גם דרך להסתכל על זה. כלומר, על כמה נציגים מגיעים מכל ליגה. אני אקח לדוגמה את נבחרת הולנד, ששנים זה היה, הנציגות הגדולה מגיעה או מהליגה ההולנדית או מהליגה האנגלית, ופתאום בסגל הנוכחי בעיקר מגיעים מהליגה האיטלקית.
דרון, כל אלה.
מדהים, דרון, קופ מיינרס ועוד ועוד. וזה מאוד לא הולנדי. כלומר, אנחנו זוכרים ון בסטן חולית רייקארד, אבל הולנדים פחות הלכו לאיטליה, הרבה יותר לאנגליה, לגרמניה.
כן, הכישלון של ברקאם באינטר עשה את שלו שם.
בדיוק. אבל לא, אבל זה גם מראה אולי איזשהו כוח של הנבחרת ההולנדית, שאומר, רגע, היא כבר לא כזו חזקה ובטופ, כמו שהייתה פעם, כי הנציגים מגיעים דווקא מהליגה האיטלקית ולא מאנגליה.
מעניין, מעניין מאוד, והאמת, יוסי, I'll pick it up, כמו שאני ארים את זה ממה שאמרת, אנחנו לבית זין. ולנבחרת אולי הכי מרשימה מבחינת סגל בטורניר הזה, נבחרת ברזיל. אני רוצה לתת לכם את השמות, ומזה תעשו מה שאתם רוצים, אתם יודעים הכי טוב. אז נאמר, בכלל כקשר, יכול להיות, לא בתפקידו הזה. ויניסיוס, רודריגו, ריצ'רליסון, רפיניה, אנטוני, מרטינלי, גבי ג'זוס. מה זה? מה זה הדבר הזה? ואיך מתמודדים עם זה? זה מטורף.
צ'יצ'ה מקבל פה את התפקיד מספר אחת של מאמן נבחרת, וזה לא ללמד כדורגל, זה לעשות את הבחירה של השחקן הנכון ברגע הנכון. בסוף אצל בנבחרות אתה צריך לקחת את השחקן שנמצא בכושר הכי טוב, שמתאים לאותו רגע, ובברזיל באמת זה אפשרויות בחירה בלתי נגמרות. אתה ציינת את מי שבפנים, אתה יודע, כמובן העיניים הולכות לפירמינו שלא זומן, אפשר גם להבין את זה, יש פה איזשהו רצון באמת לחלוצים מסוג מסוים. אני חושב שברזיל באמת, אחרי דונגה והחשיבה מאוד אובר הגנתית שהייתה שם לאורך כמה שנים, צ'יצ'ה חוזר לאיזה משהו ברזילאי, אבל כן בראייה אירופית. כלומר, כן השחקנים משחקים באירופה, כן למדו את המשמעת האירופית, אבל כן יש פה איזה משחק יותר התקפי. שאלה כמובן, זה יהיה בקישור האחורי, האם זה יהיה קסמירו ופביניו, האם יהיו משחקים שזה יהיה רק אחד מהם, מה המקום של פרד בתוך כל הסיפור הזה, האם בכלל יש מקום לשחקן כמו פרד בנבחרת ברזיל הזו. ואני רוצה לקחת לעוד נקודה אחת, שחשוב לזכור אותה, גם כשאנחנו מסמנים את ברזיל, מבחינת סגל ברור כפייבוריטית הגדולה. מאז הזכייה ב-2002. ב-2006 יודחה לידי צרפת, ב-2010 יודחה לידי הולנד, ב-2014 לידי גרמניה, וב-2018 לידי בלגיה. וזה קצת חוזר כחוט השני לאורך כל הפרקים האחרונים שאנחנו מדברים על זה. כשהנבחרות האדירות האלה, ברזיל, ארגנטינה, פוגשות נבחרת אירופית בשנים האחרונות ברגעים אחריים, זה נגמר בכל דרך. פעם זה נגמר ב-7-1 ופעם זה נגמר בפנדלים, אבל זה נופל לצד האירופי. וגם ברזיל, מאז ההפסד הזה לבלגיה ב-2018, משחק אחד מול נבחרת אירופית, מול צ'כיה, וגם זה היה ב-2019. אז כל מה שאנחנו אומרים, וכל הסופרלטיבים לנבחרת ברזיל, הכל, כשזה משוחק, בתוצאות מדהימות במוקדמות, כמובן, תוצאות היסטוריות, המוקדמות הכי טוב, המשחקי מוקדמות הכי טובים שאי פעם ברזיל עשתה, הכל, כשזה לא היה מול נבחרת אירופית. ובמפגש הראשון מול אירופית, לא שווייץ, סרביה בבתים, אלא בהמשך, זה כבר מבחן שאני לא יודע אם הם יכולים זה יהיה מבחן, לראות אם יעמדו בו או לא.
ויוסי, באמת אני פה הולך אליך, צ'יצ'ה, מבחינתי כן אחד המאמנים הטובים בעולם עדיין, בוודאי מאמן נבחרות, שגם במוניאל הקודם מנבחרת בעיניי הייתה אדירה מהטובות בטורניר, שבאמת נפלה לאיזשהו קראתי לזה אז מחיר התמימות והאגרסיביות של אקסל ויצל ומרואן פלאיני. איך הוא לוקח את ברזיל שלב אחד קדימה, נראה לך?
אני חושב שזה קצת מתחבר למה שאסף אומר, ואני אקח את זה למקום אחר. ברזיל קצת מחפשת זהות במונדיאל האחרון. זה כבר לא ברזיל, השמחה, יש פה שחקנים שחלקם, אתה יודע, מעבירים תקופות ארוכות, רק בכדורגל האירופי, כמעט לא משחקים אפילו בברזיל, בדרך לשם. וצ'יצ'ה הוא זה שעושה את האיזון. כלומר, הוא לא דונגה, שגם באופי שלו היה מאמן מאוד אירופאי ומאוד... צ'יצ'ה הוא קצת מזה וקצת מזה, ועושה את המיקס הזה, ויכול שב-2018 זה באמת התמימות. כי בסוף צ'יצ'ה הוא גם מאמן שרוב הקריירה שלו עושה רק בברזיל. כלומר, הוא לא באמת... לא היה לו את הקלשים האלה עם אירופה, ויכול ששם גם הוא הבין קצת את השינויים שהוא צריך לעשות. שאלה היא באמת איך זה יגיע לידי ביטוי במונדיאל עצמו. ואני חושב שכאן הוא באמת הצליח לתפור את הדברים עד הסוף, כדי שלפחות זה יוכל לעבוד. האם זה יעבוד באמת? נחכה ונראה.
כן, אנחנו נחכה ונראה, והאמת, אסף, התייחסות קטנה למה שאמרת. לפני, עמוק בקורונה, אחת הסיבות שבגללה ברזיל לא שיחקה נגד נבחרות אירופאיות, ובכלל כל הדרום אמריקה, והעולם די התחלק והתרכז באזורים הקרובים אליו גיאוגרפית מבחינת הכדורגל הבינלאומי. פירמינו מעולם לא החזיקו ממנו בברזיל. כי בברזיל יש משהו שנקרא קלוביזמו. וקלוביזמו הוא נכון גם לשייכות המועדונים, זאת אומרת צ'יצ'ה, שהוא קורינצ'יאנס, מאוד קרוב ויתעדף לפעמים, בלי ש, אתה יודע, לפעמים בלי שהקהל הרחב יבין את זה, אבל בעיקר, אם לא עשית את זה בברזיל, סיכוי טוב שאתה לא תראה את החולצה של הסלסאו, ופירמינו לא עשה את זה בברזיל. פירמינו יצא בגיל מאוד צעיר לחול, הוא הסתובב בכמה ליגות נמוכות, זה לא עכשיו נגיד אנטוני, שבגיל 18 העיף את הברזילראו עם סאו פאולו, זה לא גבי ג'זוס, שלקח עם פלמרס אליפות ראשונה אחרי כמה, מה זה היה? כמעט 20 שנה. אז כאילו...
מרתק, כן, הסבר תרבותי מרתק.
הדבר הזה, שאם לא עשית את זה בבית, הקהל הברזילאי וגם המאמנים, זה מאוד משפיע. אני אגיד ככה איך אני רואה את הסגל הזה, לפני שאנחנו ככה עוברים לנבחרות הבאות בבית. תראי, זה יותר התקפי מ-2006, חד וחלק, כאילו אתה רואה את הקדר הזה, זה יותר איכותי מ-2018, וזה יותר טוב מהאפוריות שהייתה שם ב-2010, 2014, פליפה מלו וכל החבר'ה האלה. זה ברזיל, זה סגל שמבחינתי הוא ברזיל על סטרואידים. זה ברזיל ש... יאללה, קחו את הכדור, צחקו מצידי גם ב-3-1-5, לא, אתה יודע, משהו משוגע 6, כאילו, משהו, קחו, צחקו, תעשו לי מניפה מקדימה, תעשו מה שאתם רוצים. ואני חושב שיש פה פוטנציאל א' ל-9-9 בשלב הבתים, אבל המבחן האמיתי יגיע באמת בנוקאוט, והוא יגיע מהר מאוד. כי אם הם...
פתאום פורטוגל בשלב הבא, אבל אני מסכים איתך, זה באמת ברזיל על סטרואידים, על כל מה שזה אומר, זה אומר זה יכול להיות 5-0 כזה של ריקודים של פעם כזה, של 1970, וזה יכול להיות פתאום דנילו, דני אלווס מאחור, מקבלים איזה לאנדרו טרוסר כזה, של מי זה בכלל? שלושר פתאום. נכון. זה יכול להיגמר בצורה כזו גם.
וכל מי שמצנן את ההתלהבות שלי אמר לי, אבל איפה ההגנה? כן. אז איפה ההגנה? אנחנו נגלה ונראה. יאללה, יוסי, אתה רוצה להכיר לנו את הנבחרת הבאה של הבית הזה?
נבחרת שוויץ.
שוויץ?
לא רק אני עכשיו מאזין, לא רק המאזין שלנו, גם אלון חזן מאזין לקראת היריבה העתידית שלנו במקדמות יורו 2024. שוויץ הנוכחית עושה פה איזשהו רצף מאוד יפה, פעמיים שמינית גמר, גם ב-2006, גם ב-2010, גם ב-2010. קפצתי כבר עם השנים, 14 ו-18, ורבע גמר די מרשים גם ביורו 2020. כן, נגיד פה משהו לגבי הדור הזה, אנחנו כל הזמן אומרים דור זהב של בלגיה, דור זהב של בלגיה, גם הדור הזה של שוויץ הגיע עם המון המון ציפיות, כי הוא הלחמה של שתי נבחרות צעירות, אחת זאת נבחרת נערים עד גיל 17 שזוכה באליפות העולם ב-2009, שנייה נבחרת צעירה עד גיל 21, שמגיעה לגמר יורו ב-2011, ועכשיו באמת זה שתי נבחרות האלה שמתחברו, כבר זה, עשו פה איזשהו קילומטראז' מסוים.
הייתי בטוח שתגיד לי ששתי נבחרות עד גיל 17 של קוסובו שמתחברות לך פה בתוך...
העניין הוא שכולם שיחקו בשוויץ, זה באמת, כולם שיחקו בשוויץ, וכולם התפתחו, אגב, קצת זה ששוויץ, והם לא פרויץ, מין נורה כזו לאנשים שמתלהבים מהצלחות רגעיות של נבחרות צעירות, אבל אם נחזור שנייה לשוויץ, מגיעה איתה עם המתענים באמת של כל המתאזרחים, קודם כל המתאזרח, פחות או לא מתאזרח, יליד מקומי על הקווים, מורת יקין, הזכור מצמד האחים הקן ומורת יקין,
ומהשלישייה...
ומהשלישייה הטורקית.
לעוזר שלו.
כן, ולא נשכח את השלישייה הטורקית בזמנו, ביחד עם קובילאי טורקילמז. ולצידם באמת מספרוביץ', ריקרדו רודריגז, וכמובן הצמד שקירי את שקה, שמגיעים עם כל מה שהם זוכרים אותם מהמפגש הקודם מול סרביה, לפני 4 שנים, זה באמת נבחרת, במשך שנים שווייץ נתפסה כמו איזה נבחרת אפורה, מרכז אירופה הקלאסי כזה, באים, עושים את הסיבוב הולכים, ומשהו במשחק הזה מול סרביה פתאום הדליק שם ניצוצות של הבלקן בשנות ה-90.
כן, אנחנו זוכרים מצוין את מחוות הנשר, עוד שמות ששווה להזכיר, ואני חושב שמוסיפים לנבחרת הזאת גם הרבה מעבר, נקרא לזה, באמת לווייב הבלקני המתפרץ של הנבחרת הזאת, השוער יאן זומר, מנואל הקנג'י, ברילם בולו, זה דברים, זה שחקנים שכביכול הם לא נוצצים, אבל הם מוסיפים לנבחרת איזושהי עמידות, איזושהי יציבות, איזושהי קשיחות, ששוויץ, אין לה איזה כוכב על, אין לה איזה סטאר בוי כזה. יש לה שחקנים טובים מאוד, בהרבה עמדות, גם על הספסל, גם על המגרש. איך אתה רואה את זה?
יש גיוון טוב של גילאים, כלומר מצד אחד הניסיון של שקירי וצ'קה, צ'קה באמת בעונה מטורפת לגמרי מיקל ארטטה, בעמדה חדשה יותר, קדמית יותר, מראה שם דברים נהדרים, היכולת שלו לחזור מ... שנאת קהל מטורפת בארסנל לחזור ולהיות שוב אהוב מאוד, ומצד שני צעירים כמו אמבולו, כבר לא כזה צעיר, אבל נועה או כפור למשל, שזה גם כישרון מאוד גדול, אבל קצת עכשיו לצנן, הצד השני, זו נבחרת שתלויה מאוד בהופעות ענקיות של יאן זומר. שוויץ היא כן נבחרת שמאפשרת המון הזדמנויות לשער שלה, לאורך ההיסטוריה האחרונה, אני מדבר גם ביורו, בהצלחות הגדולות, גם נגד צרפת ובכלל, מגיעים ללא מעט מצבים אולם, ויאן זומר פצוע. יאן זומר בסגל, אמור להיות קשיר, אבל הוא לא שחק במשחקים האחרונים בגלל פציעה בקרסול. יאן זומר, שוער הבונזאי, קראו לו, כשהוא הגיע למינשן גלדבך, בגלל שהוא נמוך, וזלזלו בזה ואמרו, מה, לא יכול להיות שוער כזה גמד, והוא מדהים, כמובן בעיקר בנבחרת הוא מדהים. אם הוא לא יהיה קשיר, הם בבעיה. כי על הספסל יושב גרבור קובל, שזה השוער של דורטמונד, שאומנם, זה מעניין לראות, 11 הופעות העונה בליגה, 5 פעמים רשת נקייה, אבל לא מעט טעויות ושערים באשמתו, במשחקים שהוא כן ספג בהם, 3 הופעות בנבחרת, יונס אומלין, השוער של מונפליה, 4 הופעות בנבחרת. אם זומר לא משחק, אתה נופל בכמויות עצומות, באמת באיכות, אז זה מאוד מאוד משמעותי, ופה, כן, זה מרגיש שיש פה מול סרביה גם, כמובן, הריפליי לפעם קודמת, אבל באמת מאבק אמיתי, לפחות על הנייר, על המקום השני.
כן, לא יכולתי להקשיב לך ולא להתחיל להתגעגע לפסקל צוברבולר האלמותי.
ומרקו פסקולו לפניו, היו שם באמת תמיד שנים... החזיקו הרבה שנים, זה נבחרות, שפויזת ופריי, זה הרבה שנים החזיקו באותם עמדות, כן.
בהחלט, אפרופו, הזכרת את המצב הבריאותי של יאן זומר, גם צ'ק בסופה שהאחרון היה לו...
נכון, הוחלף מוקדם.
הוחלף מוקדם, אנחנו מקווים ש... זה שחקן שאנחנו רוצים בקביע העולם, אוהדי ארסנל אוהבים אותו, שונאים אותו, אנחנו רוצים את צ'ק במונדיאל, ומפה אנחנו ממשיכים לנבחרת השלישית בבית הזה, קמרון, שזה סוג של ניסוי יומרני מאוד, של שחקן עבר ענק, הוא ראה מה שעובד בסנגל, הוא אמר, אני אעשה את זה בקמרון, ואעשה את זה הכי טוב שאפשר, וזה סמואל אתו, שנתן השבוע את אחת התחזיות ההזויות ביותר שאני ראיתי למונדיאל הזה. אתה יודע,
זה היה לשים את הרף גבוה, אבל לא גבוה שאתה יודע שאתה צריך סרגי בובקה שיקפוץ את זה, זה לשים את זה גבוה שג'ירפה לא יוכל לעבור.
הוא שמו אלתו, התראיין בטלוויזיה הקטרית, ובחר ככה את הברקט שלו למונדיאל, לשלב הנוקאוט, והגמר לפי דעתו זה מרוקו נגד קמרון, וקמרון זוכה. עכשיו, אני תמיד בעד הברקטים האלה, במיוחד בטלוויזיה הערבית, היה לנו את זה עם צ'אבי, יוסי זוכר את זה מצוין.
ויאסי
2019. שחזה את כל הטורניר במדויק, וכולל זכייה של קטר. אבל סמואל אתו נראה לי קצת מגזים, אבל זה, כן יש משהו בפרויקט שלו, בקמרון. ובגביע אפריקה האחרון זה כמעט עבד, הם הפילו לחצי הגמר. מי שמאמן אותם זה אחד הבלמים הכי מרגשים ב-20 שנים האחרונות, פחות או יותר, זה ריגו ברצונג, שהוא נחת בקטר. מי שראה את התמונות של קמרון נוחתת בקטר, הוא לבש את הסאוב המסורתי, הקטרי, שזה היה מאוד מעניין, איזה מין מחווה כזאת, וגם ההשתתפות של אתו בתוכניות שם עם ההגעה, יש שם איזשהו משהו, יש שם איזשהו בונדינג, ולמרות ש, אתה יודע, קמרון בעיניי היא הגיעה לפה די בטעות, היא די גנבה את את הפלה עמוק עמוק בתוספת הזמן של הערכה.
שערי חוץ, לא זכרנו שהדבר הזה קיים.
נכון, נגד אלג'יריה, ודי דפקה לנו מונדיאל ערבי באמת חזק עם האלג'יריים שם, אבל בלי שנשים לב, כמה שחקנים חזקים מאוד שגם באים בפורמה. אני מדבר כמובן על זמבו אנגיסה מנפולי, אני מדבר על טוקו אקמבי, על וינסנט אבובקר הבלתי נגמר, וריק צ'ופו מוטינג שמגיע בכושר סי מביירן מינכן. אז ידידיי, מי רוצה להרים את החבורה האתלטית והמעניינת הזו?
אני אגיד ככה, קמרון היא קצת זו שיש לנו רגשות נוסטלגיים, אני אומר, יש לנו, לא נולדתי במונדיאל, הוא ב-1990, אבל כל מי שגדל על הכדורי, זו הייתה נבחרת מגניבה, ומילה רוקד שם בקרן, ומאז קמרון קצת לא, קצת דרדלה בנים במונדיאלים, היא מגיעה למונדיאל הזה עם רצף של 7 הפסדים רצופים במונדיאלים, כלומר, מהמשחק האחרון שלה בשלב הבתים ב-2002, אחר כך 3 הפסדים ב-2010, 3 ב-2014, היא למעשה פה נגד ההיסטוריה. אם היא מפסידה את שני המשחקים הראשונים, היא משווה את שיא ההפסדים הרצופים במונדיאל. וזה קצת, כמו שאמרת, בטעות, קמרון מלבד השם, ואולי, כאילו, הנוסטלגיה של 90 והנוסטלגיה של הגופיות שלא היו גופיות בסוף ב-2002, קצת לא נשאר ממנה הרבה, לצערנו.
אורי, אמרת קודם, הם עלו על חשבון אלג'יריה, זה בכלל בית של, התחושה היא שהם עלו על חשבון, אתה יודע, שוויץ, עלו על חשבון איטליה, זה כאילו, מה עשיתם לנו? איפה הנבחרות שאנחנו רוצים באמת? אמרתם את הכל, אני רוצה סתם עכשיו עוד להוסיף, רק אריק צ'ופו מוטינג, פורסט גאמפ של הכדורגל העולמי. הוא שם, הוא ירד ליגה עם סטוק בפרמייר ליג, והוא איכשהו נמצא שם בפריס סן ז'רמן, בביירן, במקום לבנדובסקי. 10 שערים ב10 המשחקים האחרונים בכל המפעלים, מבחינת ביירן מינכן, הוא נהנה מהמכונה הזו שעובדת, והוא שם לסיים התקפות. יהיה מעניין לראות האם הוא יקבל גם את החולצה פה, כי בכל זאת בקמבו יש לו את הכבוד שלו ואת ההיררכיה שמאוד מאוד ברורה. כן, נשים לב לבריין אמבומו מברנטפורד, שככה התאזרח רגע לפני, ובשאר אנדרה אוננה, שברגע הנכון נהיה פתאום שוער ראשון של אינטר, מקבל שם את ההזדמנות בכושר טוב, בנבחרת כזו, שהולכת להיות סוג של, זה לא בשר תותחים במובן שהיא בהכרח הולכת
לחטוף,
אבל היא כן הנבחרת שתהיה הנבחרת המגיבה במשחקים, ואז שוער כזה, שהוא באמת שוער בתור, אני אומר את זה עכשיו, כאוהב כדורגל הולנדי ואוהד אייאקס, עם הרבה מאוד רגשות טובים ורעים כלפי האיש, סיפור ליום אחר, אוננה יכול להיות שוער הטורניר, באמת, אם קמרון מצליחה, זה כנראה יהיה שוער הטורניר, או עוד אחד שעושה עוד פעם עוד טורניר עם קמרון והולך הביתה.
פוטנציאל לז'קסון גו. תשמעו, אני היום מלא בשמות של שוערי עבר.
זה השלב הזה ש ככל שאתה מתקרב למונדיאל, פתאום אתה נזכר, זה קופץ לך שמות מפעם.
תכף אנחנו נגיע לבית הבא, שמסתכלתי על הצוות המקצועי בגאנה, שריצ'רד קינגסון הוא המאמן שוערים שם.
רגע, רגע, רגע.
תכף אנחנו נגיע גם לשם.
רגע, רגע. קודם כל יש לנו פה נבחרת שאני טוען ש... אותה על עצמה מושג שלקוח ממדורי הספורט בישראל בסוף שנות ה-90. סוס שחור. כבר הרבה, הרבה, כל טורניר יש את הדיבור הזה, אבל כבר כמה שנים שזנחו את הביטוי הזה. סוס שחור, משחמט, שזה, וכל
הדבר. ניסו לחיות אותו ביורו האחרון עם טורקיה, וזה לא עבד.
זה לא עבד, כן.
עם דנמרק כן, אבל היום שעשינו את דנמרק, וזה כן עבד.
נכון, נכון. דנמרק סוס לבן, אבל לא יעזור לנו. זה סרביה. הנבחרת שמבחינתי באמת היא הכי סוס שחור בטורניר הזה, כי אני רק אגיד את השמות, והסבתא תרים את זה משם. דושן ולחוביץ', מילינקוביץ' סביץ', רייקוביץ' בשער בכושר נהדר, ויקירך דושן טאדיץ'.
כן, באמת יקירי. סרביה, אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר שקורה לה כשהיא מגיעה לטורניר הזה, בניגוד לטורנירים קודמים, מדובר בחדר הלבשה בריא. חדר הלבשה שמח, חדר הלבשה מאוד מאוד מגובש. לאורך ההיסטוריה ראינו נבחרות יוגוסלביה, סרביה ומונטנגרו או סרביה, שתמיד מאוד מאוד כישרוניות, עמוסות כישרון, זה לא באמת שונה מקרואטיה או נבחרות, זה בעיקר קרואטיה וסרביה, כמובן תמיד היו הנבחרות המובילות, אבל ראינו פה סלובניה, פה בוסניה, תמיד חדר ההלבשה איכשהו בסוף מפרק את הכל, יחסים בין שחקנים למאמן, בין מיעוטים בתוך הנבחרת שאחד נגד השני, פה זה מרגיש שזה מאוד מאוד מגובש עם היררכיה ברורה. ולחוביץ' זה הכישרון הגדול, ובנבחרת הוא לא החלוץ המוביל, זה אלכסנדר מיטרוביץ', ולכולם זה ברור גם בתוך הנבחרת, מילינקוביץ' יש לו תפקיד מאוד משמעותי, אבל השאלה היא מי יהיה השוער הראשון, כי אם זה אח שלו, שבמשחקים האחרונים היה השוער הראשון, אני לא יודע כמה זה בטוח מבחינת הנבחרת. סטויקוביץ', המאמן, פיקסי, הוא מאוד מאוד אהוב שם, הוא גם מסתכלים עליו כשחקן עבר מפואר, שמצליח לגבש את כולם ביחד. מערך של 3-4-1-2, שלושה בלמים, ארבעה, כשהצדדים מאוד מאוד משמעותיים, ובעיקר מצד שמאל, פיליפ קוסטיץ', גם בחושר נהדר עכשיו ביובנטוס, זה משמעותי. שני החלוצים, כמובן ולחוביץ' ומיטרוביץ', ועם הגלימה, עם מספר 10, אני אומר פה, כאן, עכשיו, אני לא אוהב לדבר אף פעם אישי ולא נותן מהזווית שלי, פה אני בורח קצת, השחקן האהוב עליי בטורניר הזה, השחקן שאני הכי מסתכל עליו, וזה הקפטן של אייקס, והכוכב בנבחרת הסרבית הזו, דושן טאדיץ', עם הגלימה, מספר 10 כאמור, ביום פתיחת המונדיאל, 20 בנובמבר, הוא יחגוג יום הולדת 34. ודושן טאדיץ', אני גם גונב פה את הפינה של ההולנדי המעופף.
זה המתוכנן, חברים. כן, כן.
הוא לא הולנדי, אבל הוא הכי הולנדי שיכול להיות. דושן טאדיץ' הגיע מסרביה, הגיע לכרונינגן, שחק שם שנתיים, אחרי זה שנתיים בטוונטה. וכשהוא עזב, אז זייך הגיע שם לטוונטה, ושרי הגיע לכרונינגן כשהוא עזב, זה גם החיבור הישראלי. הוא עזב לסאות'המפטון, והיה טוב בסאות'המפטון, לא רע בכלל, אפילו שיחק אז נגד באר שבע, אם אני לא טוען, נכון?
כן, הסרטון המפורסם שלו ושל ון דייק, מסתובבים ליד עיריית באר שבע בבוקר של המשחק.
יש לי חבר בסוגריים, אוהד הפועל באר שבע, שתמיד אוהב לעשות חידות, שתמיד התשובה עליהן, מה משותף לב, ואז אתן כמה שמות, ותמיד התשובה היא, גם הם שיחקו בטוטו טרנר, כל מיני שמות. בכל אופן, עונות מדהימות בחונינגן ובטוונטה, הלך לאנגליה, ואז בסיאו בפרמר ליג, שחקן הרכב בפרמר ליג, בסנסציה מטורפת הוא חותם באייקס, והוא אומר, אני רוצה שהבנות שלי יגדלו בהולנד, אני רוצה את החינוך ההולנדי, אני רוצה לחיות בהולנד, ועוזב את סאות'המפטון ומגיע לאייקס. עכשיו, כשהוא מגיע לאייקס, הידיעות בהולנד זה שזיה חוזב, ואחד התנאים שלו בחוזה, זה שהוא מקבל את החולצה מספר 10, שהיא של זייך שעדיין באייקס. ובאייקס אומרים לו, אין בעיה, אתה מקבל את ה-10, ובינתיים זייך נשאר בסוף, ואומרים, באים אליו, וזה לא הבן אדם הכי שלב ורגוע ומקבל את זה, ואומרים לו, אנחנו מצטערים, אתה נשאר, אבל אתה צריך לתת את החולצה שלך לדושן טאדיץ'. ואז זייך מוותר, וצומח שם צמד, שבאמת נותן את אחת האייקס הגדולות בכל הזמנים. ארבע שנים וקצת טאדיץ' באייקס. 214 הופעות, תמיד משחק גם. 95 שערים ו-101 בישולים, זה כמעט אחד לאחד. גם בנבחרת, מספרים מטורפים. הוא הקפטן באייקס, הוא הקפטן על המגרש בסרביה, הוא המנהיג שלהם. זה רגל שמאל שעשויה ממשי, שיודעת למצוא תמיד את מיטרוביץ', את הראש של מיטרוביץ', זה הוביל אותם לכאן לחשבון פורטוגל בבתים. ואני חושב שדושן טאדיץ', אם הוא יהיה טוב, סרביה תוכל להיות באמת הכבשה השחורה שאנחנו מצפים שהיא
תהיה. וואו, אני עשית לי עוד יותר חשק לסרביה, שבכלל, אגב, יש לה כל מיני הקשרים ישראלים, בבן דרגן, סטויקוביץ' אימן את זהבי בגואנגז'ו, RNF, פרדרג רייקוביץ', הוא השוער, שאנחנו זוכים אותו פה מצוין, ממכבי תל אביב. יש מצב שיש פה פייבוריטית קטנה לקהל הישראלי בבית זין, יוסי. אסף הזכיר את הרגע הזה במוקדמות, סרביה, פורטוגל, אתה היית שם?
כן, באצטדיון האור של בנפיקה, שלא זוכר, נזכיר שפורטוגל הובילה 1-0, סרביה שוותה ועמוק בתוך תוספת הזמן, מהפך סרביה חוגגת שם על הראש של פורטוגל, עוד נגיע לפורטוגל ודברים האלה.
כן.
אבל סרביה הזאת נבחרת עם אופי, ומשהו קורה לה כשזה מונדיאלים, כי צריך להגיד שנייה רגע, על המאזן המאוד הזוי של סרביה, יוגוסלביה, על גלגוליה. מ-98 עד 2022, היא מחמיצה שני מונדיאלים. זה הכל. מצד שני, ביורו...
אתה מכניס לתוך זה יוגוסלביה, סרביה ומונטנגרו. יוגוסלביה,
מה שכך, הרפובליקה הפדרלית של יוגוסלביה, שזה אחרי הפירוק, סרביה, מונטנגרו, סרביה, כל זה, כל השרשרת הזו, שני מונדיאלים. מצד שני, ליורו היא לא עולה מאז 2000. כאילו, בטורניר של 24 נבחרות, היא לא מצליחה להגיע אליו בכלל, כשזה מאוד מצומצם, הם מגיעים חדורי מוטיבציה. יש פה איזושהי סגירת מעגל מעניינת, אגב, רייקוביץ' כשהגיע לכאן, הגיע עם הטייטל
אלוף העולם.
אלוף העולם, השוער הטוב בעולם לגילו, הוא עושה את זה אחרי שסרביה מנצחת בגמר אליפות העולם עד גיל 20, את ברזיל. עכשיו, זה לא עבד לפני 4 שנים, אולי הפעם, וחיפשת הקשרים ישראלים, אז פרט טריוויה קטן ונחמד.
תן לי.
השיר ואלה שמות האגדי של אריק איינשטיין, סטויקוביץ' וקטנץ וסושיץ', שלושתם אז שיחקו ביחד בנבחרת יוגוסלביה, שלושתם אימנו נבחרות במונדיאל,
גדול,
כל אחד נבחרת אחרת, כן, סושיץ' כן. בבוסניה, קטנץ בסלובניה, עכשיו סטויקוביץ' בסרביה, שקרא הדרך הארוכה שעברה יוגוסלביה ב-30 ומשהו שנים.
חברים, הקהל בטירוף פה.
ניתוח ספרותי!
קהל בטירוף, יוסי, ענק, ענק, ענק. אוקיי, עוד משהו בא לך להוסיף בפן המקצועי, זה שחקן ככה שמרגיש
לך? אני חושב שזה מיטרוביץ', מיטרוביץ' זה פשוט, כאילו מי שרואה אותו באנגליה, העונה שלו בצ'מפיונשיפ, בשנה שלו, הוא כבר עשה כמה עונות צ'מפיונשיפ בעולם שלו, 43 שערים ב-44 משחקים, זה טירוף, הבן אדם פשוט מכונת שערים, ואם הוא יביא מעט מזה למונדיאל,
בואו נראה שהוא יהיה קשיר, הוא לא שחק כן. בשלושה משחקים.
זה נכון,
אבל... מסוג הדברים שאתה אומר, הוא לא יוותר, הוא ישחק.
ברור, כן. כן בטח כן. בנבחרת, כי אז זה נבחרת שאתה כן. עולה... זה... בלי זריקה אתה עולה.
בדיוק, בלי זריקה, בלי ברך. טוב חברים, אימורים, עכשיו אסף, חד וחלק ולעניין.
איך הבית הזה? ברזיל וסרביה.
ברזיל וסרביה.
כן. גם אני הפעם אני חושב שזה של סרביה.
In that order? טוב, אין לי מה להיות פה מקורי מדי בבית הזה. אני גם אלך על ברזיל וסרביה, למרות שאני כן מרגיש את הפוטנציאל של סרביה לאכזב אותנו ולתת לשוויצרים האפורים שמחנכים יותר טוב ונותנים ככה מקלט למשפחות שברחו מכל הזה. יש להם גם כן, סרביה ושוויץ יהיה חתיכת משחק, בקיצור, זה לא לפספס.
סרביה ושוויץ, ואז בשמינית פתאום סרביה, פורטוגל כסגירת מעגל, זה הכל פה נכתב כבר בעצם.
אז יופי חברים, קיבלתם את בית זין שבתוכו הולנדי מעופף, לא הולנדי, אבל מרגש ביותר עם דושן טאדיץ', ואנחנו מפה לבית חט, הבית האחרון של מונדיאל 2022. בית חטא, ואני פותח אותה כמו שפתחתי את בית זין עם הכי חזק, שיש פורטוגל, מבחינתי, הסגל הכי מרשים בטורניר אחרי ברזיל, מוזמנים לחלוק עליי, אבל קצת, אני אוהב לזרוק לכם את השמות, ואז לראות מה זה מעורר אצל כל אחד מכם במוח, קאנסלו, רובן דיאש, ברנרדו סילבה, ויצ'יניה, פפה, ז'ואאו פליקס, ברונו פרננדש, רפאל לאאו, ועוד איזה אחד אלמוני כזה בעייתי כזה, לא 100% עם עצמו ועם הסביבה, קריסטיאנו רונלדו.
אמרנו קודם שילוב גילאים מושלם, דיונו נבחרת אחרת. פה זה באמת, כאילו אם אתה רוצה להרכיב נבחרת מושלמת, אתה לא יכול שלא לא להסתכל על פורטוגל. זה רונלדו ופפה נותנים לך איזשהו משהו כזה מנוסה, ותיק, יפה גם. שאולי זה כבר מתחיל להיות אולי הבעייתיות, תכף ניגע בזה.
אוקיי.
ואז יש לך את מוטיניו ודנילו פררה, זה כזה קצת מבוגרים, מנוסים, אבל קצת יותר, שאולי עוד יהיה עוד טורניר אחרי. ברונו, ברנרדו סילבה, קאנסלו, בסיאם. ואז אתה מקבל גם את הדור קצת יותר צעיר, רובן דיאש, וכמובן ז'ואו פליקס וויצ'יניה ורפאל לאאו. יש לך פה באמת שילוב של הכל, של כישרון, של צעירים, של מנוסים. ואז אתה אומר, רגע, אוקיי, כשיש לך צעירים כל כך מוכשרים ובאמת עומק מטורף בספסל, איך זה מתחבר עם כוכב על ותיק ומנוסה שהכל סביבו, שבריאיון אתמול באנגליה, אתה יודע, סוגר את הדלת בפני הקבוצה שלו, אומר, לא מכבדים אותי, רוצים אותי בחוץ, הוא לא יכול זה רונלדו, הכל יכול לקרות, אבל איך הוא חוזר למנצ'סטר יונייטד אחרי הטורניר, אני לא יודע. ויש לנו איזה פחד תמיד אצל שחקנים כמו רונלדו, כמו אחרים, להספיד. כי תמיד כשהם מספידים, אז הם קמים לתחייה. אבל אנחנו רואים איך הוא נראה לא רק בשנה הזו, גם בשנה שעברה וגם בשנה שלי, וגם לפני זה ביובנטוס. זה יותר מדי הוא ופחות מדי כל מה שקורה מסביב. וגם בנבחרת, הפקיע רק במשחק אחד בעשרת המשחקים האחרונים. זה גם משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, כי הוא כן מושך אליו את הכדורים. ובעיקר בנבחרת, כל כך עמוסת כישרונות, אתה צריך לדעת איך לחלק את הכוחות, לחלק את המצבים, את ההזדמנויות שאליהם תגיע. אתה לא יכול להגיע ל-10 הזדמנויות במשחק ושתשעה מתוכם, תשע מההזדמנויות יהיו של רונלדו, בחושרו הנוכחי. יש להם מהצד השני את דיאש וקנסלו, שיכולים לספק אולי הגנת ברזל שהנפתה הזאת צריכה, ואז באמת מהכמה הזדמנות מקדימה לנצח 1-0 ולהגיע רחוק. ויש פה את עניין המאמן. אני כבר קופץ כל כך הרבה דברים, ננסה להספיק כמה שיותר.
ברור.
פרננדו סנטוס, בגיל 67, הוא כבר מוסע לביקורת בפורטוגל. הוא זכה ב-2016, הוא זכה בליגת האומות. הוא יודע מה זה לזכות.
נכון.
אבל הוא לא גידל דור בלמים חדש, הוא לא נתן להם הזדמנות מעולם, אז יש את דיאס ולידו השאלה האם זה מספיק פפה או פונט. הוא הולך עם רונלדו, אפשר גם להבין את זה, 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 זה בסדר, אתה עושה דברים כאלה עם שחקנים ברמה הזו.
לא, אנחנו גם זוכרים את הגמר של 2016, שרונלדו יצא ונפצע, שניהם מחלקים הוראות על הקווים.
בדיוק. יש לו החלטה שנראית במשחקים האחרונים שהוא הולך בשער עם דיוגו קוסטה, שוער הצעיר של פורטו, מעדיף אותו על רוי פטריסיו. זה גם מסוג ההחלטות שאין לגיטימיות, אבל שברגע שנכשלים, אז מיד החץ הולך לשם. רגע, למה בחרת אותו ולא הלכת עם מה שאנחנו מכירים? בעיקר בדור שאנחנו רואים מאמנים פורטוגלים אדירים, מובילים קבוצות גדולות באירופה, אתה אומר לעצמך, מאמן הנבחרת הזה הוא לא ברמה של המאמנים הפורטוגליים הגדולים. זה לא רק מוריניו שפתח את הדלת לכולם. זה מרובן אמורים ונונו אספיריטו סנטו ועוד 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 ועוד. זה מאמנים מודרניים שמחליפים שיטות, שמחליפים שחקנים ומבינים מה זה היררכיה של קבוצה שאפשר לשנות אותה. פרננדו סנטו זה הדור הקודם. זה לא בהכרח רע, אבל זה כן כותב את הביקורת כבר עכשיו במקרה של כישלון.
כן, לגמרי. אפשר להוסיף גם לרשימת המאמנים הפורטוגלים המוכשרים את אבל פריירה מפלמרס, שעושה בברזיל קסמים. אבל יוסי, אני לוקח את זה מאיפה שאסף השאיר בפינה שם את פרננדו סנטוס עם החליפה המרופת כזה בפינה. האם דווקא נבחרת כזו, צעירה, מוכשרת, שמשלבת ותיקים עם צעירים, עם דור ביניים מרהיב, אולי דווקא יצחה איזה סבא מבוגר שלא עכשיו ידבר איתם טקטיקה ונעני וזה, אלא פשוט ייתן להם את הגב, ייתן לרונלדו את השקט שיש פה משרת אמון, וזה מה שיספק את השקט לברונו פרננדש ולברנרדו סילבה to make their magic, מה שנקרא.
אתה רוצה להשאיר את סנטוס בצד, אבל אני אחזיר אותו פנימה בכל זאת. באותו משחק, פורטוגל סרביה, מי שהיה איתי במשחק, השווה את סגנון המשחק של פרננדו סנטוס לסגנון המשחק של מאמן ישראלי. אני לא עכשיו, זה לא באמת רלוונטי המאמן, מי היה המאמן שהוא
אפשר ציר. רק לדמיין.
אבל זה באמת קצת, שושה פרננדו סנטוס, ראינו את זה גם בטורניר, גם ביורו שהוא זכה, בסוף זה היה שלב בתים עם שלוש תוצאות טקו, וזה היה מאוד, זה לא היה כדורגל הכי משוחרר. וזה קצת נראה שפרננדו סנטוס קיבל לידיו חומר גלם מעולה, אבל בראש הוא עדיין מאמן את נבחרת יוון. אז יכול להיות שזה דווקא מה שתוקע את פורטוגל מלהיות זו שאנחנו אומרים. אני חושב שקשה לנו אפילו להגיד על פורטוגל שהיא קונטנדרית לזכייה, עם כזה קדר, בדיוק בגלל אותו סגנון משחק שהוא יותר שמרני ויותר זהיר, שהוא יכול לעבוד. זה לא שהוא לא יכול, זה עבד מצוין ביורו 2016, אבל כשזה לא עובד, זה באמת, זה נכשל בצורה כזו, שאתה אומר לך, מה לעזאזל הוא עושה עם השחקנים האלה. זה בעיניי המצב.
יפה, וכן.
עוד דבר אחד, פורטוגל מגיע לבית הזה, בניגוד להרבה נבחרות אחרות, זה בית שהיא פייבוריטית
מוחלטת.
בעיני עצמה, בעיני כל מיני הצדדים. אין פה אף נבחרת אירופית אחרת, זה בית כמובן עם אורוגוואי, עם גאנה ועם דרום קוריאה. היא צריכה בעיני עצמה ובעיני העולם לסיים פה עם 9 נקודות. תכף אנחנו נדבר גם על אורוגוואי כמובן, אבל היא הנבחרת האירופית, החזקה, עם הכוכב העל, עם הרבה כוכבים אחרים, זה צריך להיות דומיננטיות, זה לא רק 9 נקודות, וזה מבוא ללחץ ופוטנציאל כישלון.
לגמרי. שאלה ככה לכם ולצופים, למאזינים, סליחה, איזה צופים? למאזינים בבית. דיברנו על 2016, הזכרנו את זה יותר מפעם אחת. איפה נמצא מבקיע השער של 2016? מישהו יודע את התשובה?
הוא הלך לרוסיה.
אנחנו מדברים על עדר.
כן, כן.
עדר שנתן לפורטוגל את אחד מרגעי השיא שלה בכדורגל.
מדהים.
לאחרונה הוא נצפה באל-רייד בליגה בערב הסעודית, אז אולי הוא הגיע למונדיאל בקטר בתור אוהד. אנחנו כמובן נעקוב ונראה. אבל באמת מפורטוגל המרהיבה הזו, לנבחרת מעניינת וככה שמזיזה משהו בלב, הכוכבים השחורים, The Black Stars, גאנה, שנמצאת בסיאו של איזשהו תהליך שינוי. אם גאנה פעם הייתה מייצרת לנו שחקני כדורגל אדירים, כמו סטפן אפיה וסולי מונטרי והסמואה ג'אן, וכולנו זוכרים את מונדיאל 2010, שהיה הכי קרוב שיש לנבחרת אפריקאית ראשונה אי פעם בחצי גמר. גאנה עם המאמן אוטו אדו, היה עוזר בדורטמונד, עם קריס יוטון כיועץ בתחילת קמפיין המוקדמות הזה, ובעיקר האיש אחראי לקשרים מאוד חזקים עם גנאים או שחקנים בעלי שורשים גנאים, שבעצם יהווה את נקודת המפנה הזה בכדורגל של גאנה, ממדינה שמייצרת בלבד למדינה שגם מחפשת את המתאזרחים, את בני המאגרים שיחזרו הביתה וייצגו את נבחרת ההורים, ומעבר לאנדרי איו, שמבחינתו הטורניר הזה זה קלאב, הוא אפילו לא צריך לנסוע, הוא משחק באלסעד בקטר בשנה וחצי האחרונות, אח שלו ג'ורדן איו, שכנראה שאין נבחרת גאנה שהוא לא היה חלק ממנה ב-15 שנה האחרונות, וכן שני שחקנים צעירים כמו קמאלדין סולימאן מירן ופתאו שחתם בספורטינג ליסבון ואמור להתחיל לקבל שם דקות. גם איניאקי וויליאמס מאתלטיק בלבאו ומוחמד סליסו ועוד שמות של באמת אתה אומר גאנה הולכת פה על איזשהו טריפ אחר. יוסי גאנה הדיחה את ניגריה בדרבי הג'ולוף בפלייאוף האפריקאי האכזרי, מנעה מאיתנו אגב אחלה נבחרת ניגרית, אבל זה כן נבחרת שאני מסתכל על הסגל, ובטעות, בקונסטלציה מסוימת, עם איזה ניצחון פה, טקו שם, איזה, לעשות איזה ג'ולוף כזה, ולמצוא את עצמה יחד עם פורטוגל אולי בשמינית הגמר.
גאנה זו נבחרת שיכולה לעשות בלגן, זה קודם כל, גם אם היא לא תעלה, וראינו את זה במונדיאל 2014, זו נבחרת שיכולה לטלטל את הבית נורא בקלות. עכשיו, לגאנה, לפחות בעיניי, הזכרת את איניאקי וויליאמס, אבל איניאקי וויליאמס הוא לא היחיד, אגב, גאנה גם הלכה לאיזשהו קונספט שנהיה נפוץ באפריקה, זה לחפש את השחקנים עם השורשים. אבל לגאנה יש שם איזשהו משהו קטן שלא יכול להשתכפל ממרוקו או מאלג'יריה או מתוניסיה. זה, אני חושב שיש פה איזשהו עניין של קצת חוסר חיבור. למה אני מתכוון? רואים זה גם בנבחרות אפריקאיות אחרות שפתאום מנחיתות, אני אומר, ג'ופרי קונדוגביה שנוחת ברפובליקת מרכז אפריקה ודברים כאלה. השחקנים המרוקאים והאלג'יריים שמגיעים לנבחרת, הם מאוד מחוברים לשורשים שלהם. הם מאוד מגיעים עם המטען הלאומי הזה, ומגיעים לפרוץ את העולם עם הנבחרות שלהם. ושחקנים בגאנה, כמו בהרבה נבחרות אחרות, קצת זה מרגיש כאילו לא הצלחנו למצוא את עצמנו באיזה נבחרת אירופית, זה המפלט שלנו, זה כאילו לסמן וי על כדורגל בינלאומי, ומשהו שם קצת לא עובד, והם באמת שולפים שם שמות מליגה שנייה בגרמניה ודברים כאלה, אז אני חושב שיש לפחות איזשהו חומר שחקנים איכותי כבודדים, כי נבחרת זה עדיין לא שם ועדיין רחוק מגאנה שאנחנו זוכרים.
כן, בהחלט, אסף?
כן, גאנה צריך לזכור דבר אחד. העיניים שם זה גם לנקמה. יש פה משחק מול אורוגוואי בסוף, שאני חושב שאם יש טראומת כדורגל בגאנה, זה המשחק ההוא ב-2010, ומה שלואי סוארס עשה אז, והנגיעת היד. באמת, במשחק מדהים זה היה. עם סלי מונטרי שעושה את ה-1-0 בגול מקילומטר, עם ה-1-1, ואז דקה 120, צריך להבין, זה היה דקה 120, סוארס עודף עם היד מהקו, החמצת פנדל, ונגמר המשחק. ולואי סוארס חוגג שם על הקווים, לפני הירידה למנהרה, וכולם רואים את זה,
היה שם, ברור.
היה שם אלבון אמיתי, כלומר, לא רק רימית אותנו, שאפשר כמובן לדון פילוסופית, האם זה בסדר, אתה עושה עבירה ואתה נענש עליה, כבר, אבל מה אתה חוגג לנו בפנים? ואז כמובן שברון הלב בהפסד בפנדלים. ויכול להיות שגם יש פה איזו ראייה של זה משחק הנקמה שלנו. ולפעמים זה קצת מסיח את הדעת מהמטרה העליונה יותר. ואני כן גם מוריד קצת על גאנה, צריך לזכור, מדורגת 61 בעולם. דירוג פיפה לא אומר הכל, אבל היא כן הנבחרת שמדורגת הכי נמוך. כלומר, מכל הנבחרות בדירוג הזה. מבחינה מקצועית, אוטו אדו, 8 משחקים עד עכשיו על הקווים, מוחמד קודוס ודניאל אמרתי, הבלם של לסטר, קודוס מאייקס, הם היחידים ששיחקו בכל 8 המשחקים, אז באמת יהיה מעניין לראות מה תהיה הבחירה. קודוס, לצד סולימנה שציינת אותו, זה באמת שני כישרונות מיוחדים, אבל בית כל כך מאוזן, בית שאתה אומר, אוקיי, יש את פורטוגל ויש את אורוגוואי, אבל מגיע מ-4 יבשות שונות, כל כך מגוון.
מונדיאל.
ממש מונדיאל, ממש הכל יכול להיות.
לגמרי, אז הזכרת את אורוגוואי, באמת אני נבחרת, אולי עם וידאו הכרזת הסגל הכי מרגש בהיסטוריה של הכדורגל, אורוגוואי של דיאגו אלונסו, משהו אחר מאוסקר טאברס, יוסי, צעיר יותר, שאפתני יותר קצת, אבל לא צעיר מדי. הוא כמאמן, הוא כבר בן 47, הוא אמנם, הוא לא אימן באירופה בכלל. יוסי, אתה חושב שיהיה לזה השפעה של, על אורוגוואי ועל איך שהיא באה לטורניר הזה?
תראה, יש, קודם כל, מי שלא הזין, היה פרק של שער, יחסית מזמן, על הגר הצ'רוע.
נכון.
שאני חושב שזה, מי שראה גם את הסרטון הכרזת שחקנים שאתה מדבר עליו, אני יכול להגיד לך שגם אם לא חשבת שאורוגוואי יכולה להגיע רחוק, תעצר באיזה שמידר, למה לא מעבר? כי יש שם איזה משהו. עכשיו, טאברס, כבודו, במקומו מונח, סיים את דרכו בדרך כלל, והוא הייתה צריכה את הדם החדש הזה. בכל זאת, אנחנו מדברים על מאמן שאימן אותה כבר במונדיאל 90, והרענון הקל הזה לפעמים היה, זה מה שהיה צריך כדי לשחרר קצת את הנבחרת, קצת כדי לבוא ולתת לשחקנים הצעירים לדור החדש. נכון, עדיין יש את לואי סוארס, ועדיין יש עוד הרבה מאוד חבר'ה ותיקים ומנוסים, אבל קצת לשחרר שם את את הפקק, נקרא לזה, כדי לאפשר לאורוגוואי לצאת לדרך חדשה ואולי לעשות משהו גדול.
אולי, 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 ובאמת השאלה הגדולה, אסף, האם זאת תהיה אורוגוואי? של פדה ולוורדה ורודריגו בנטנקור ודרווין נוניס, שמגיע כשחקן חשוב בקבוצת פרמייר ליג גדולה, או שזה שירת הברבור באמת, אבל הפעם באמת, של לואיס סוארז ואדי קוואני ודיאגו גודין וכל הדור של הגלדיאטורים.
סוארז, קוואני, גודין, קאסרס ומוסלרה, כולם מעל 34, זה הדור הזה של שאתה מדבר עליו.
בדיוק, אז או שזה יהיה שילוב, אתה יודע. אלה יביאו את הביטחון והרגל המסיימת, אלה יביאו את הגר הצ'רוע החדשה.
ניסחת את השאלה. תשובות נקבל משבוע הבא. אני לא אהיה פה יומרני לענות על השאלה הזו, כי זו השאלה. האם הדור המבוגר, הזקן, ידע לפנות את הבמה לצעירים? אז זה לא לפנות את הבמה בקטע של לרדת מהבמה ולאפשר להם, אלא פתאום לעמוד מאחור על הבמה ולתת באמת לוולוורדה ולבנטנקור את התפקיד הראשי. ולמה לשני אלה? כי אנחנו מגיעים לטורניר הזה בלי הכנה אמיתית של נבחרות, מגיעים ממחזור אחרון ביום ראשון, אתמול, אנחנו מגיעים יום שני, שבוע הבא מתחיל הטורניר. לשחקנים בחושר טוב, יהיה פה משמעות אילאית. ווולוורדה ובנטנקור בחושר מטורף, שניהם, זה הפקעת שערים, זה מנהיגות בקבוצות שלהם, וזה לא הקבוצות הכי נחותות, אחד בריאל מדריד, אחד בטוטנאם, בטוטנאם של כוכבים. ושני השחקנים האלה, אז יש להם את לואיס סוארז, יש להם את קוואני, ויש להם את נוניס, יש להם הרבה שחקנים לשחק איתם, אבל זה יהיה, השאלה תהיה האם יודעים לפנות להם את הבמה, זו באמת השאלה. דבר אחד, שימו לב, באורוגוואי יש להם קטע של גולים, יש להם תרגילים מאוטים, של הם הבקיעו במוקדמות שלושה שערים מאוטים, היה להם עכשיו משחק הכנה נגד קנדה, אם אני לא טועה, גם יש להם קטע של תרגילים מאוטים, דברים שראינו בשנים האחרונות בכדורגל קבוצות, ליברפול, יש לה תומאס גרונמרק, מאמן אאוטים, ברנטפורד, קבוצות כאלה שממש עושות מזה מקצוע. בגול הראשון שתראו של אורוגוואי מאוט, שמים על זה דגש. בוא נגיד ככה, תזכרו את הרגע הזה.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. אאוטים, אז מהאאוט של אורוגוואי, אני דווקא מחזיר אותו אחורה לפורטוגל ושולח אותו הכי רחוק שיש לדרום קוריאה. כי אם אתם זוכרים, במונדיאל 2002, דרום קוריאה התחילה את הריצה שלה בנוקאוט, עם ניצחון 1-0 על פורטוגל. פורטוגל...
זה המשחק האחרון בשלב הבתים.
נכון. סליחה, נכון. תודה רבה. עכשיו, זה היה משחק מאוד שנוי במחלוקת, כמו כל המשחקים באותו מונדיאל של דרום קוריאה.
היה משחק אחד שלא היה שנוי במחלוקת.
בדיוק. ומי ששיחק אז בפורטוגל היה פאולו בנטו, שהוא היום
המאמן... משחקו האחרון בנבחרת פורטוגל זה היה.
מדהים. והוא היום המאמן של דרום קוריאה, והוא הולך לשחק נגד פורטוגל. עכשיו, הסגל של דרום קוריאה, רבותיי, הוא לא השמות כנראה לא יגידו משהו למאזינים שלנו, חוץ אולי משם אחד, סונג יון מין מטוטנאם, אפשר גם לדבר על הוואג היצ'אן וקים מין ג'אי מנפולי, שעושה עונה אדירה כבלם באיטליה. האמת שלי יש כמה חוויות משידורי הליגה הדרום קוריאן בצ'ארלטון, במעמקי הקורונה. קימינסו, קימינסו וקים ג'ינסו, שני מגני סילון שיכולים ליצור איזושהי אשליה אופטית מעניינת באגף. אבל יוסי, באמת דרום קוריאה, מה היא יכולה לעשות? ואנחנו זוכרים את דרום קוריאה של המונדיאל הקודם, אף אחד לא ספר אותה, והם עשו אולי את אחד המשחקים הכי מרשימים בשלב הבתים, ניצחון על גרמניה.
אני רוצה להתעכב על איך שהצגת את הסגל שלהם.
Go for it.
אמרת, רוב השחקנים, אפורים, לא אומרים לכם כלום, ואז נתת כמה בולטים, אחד מהם מלך שערי הפרמייר ליג בעונה שעברה.
תודה.
ואני אומר, ואני מחזיר לשבועיים אחר כשאני מדבר על פולין, ואני אומר, רגע, אם דרום קוריאה נבחרת אירופית, מי קורא להם נבחרת אנונימית? כולם בטוחים שסון סוחב אותם שמינית גמר ומעלה. אז אני אומר שדרום קוריאה זה בדיוק תמונת המראה של פולין. שחקנים שחלקם הם כוכבים גדולים, הרבה מאוד שחקנים אפורים, אבל עדיין יש לה איזשהו משהו שאם הוא מתחבר יכול לצליח, אם לא, לא, אבל כאילו זה שום דבר מזה, זה לא ברמת סנסציה, גם אם דרום קוריאה פתאום תסיים מעל אורוגוואי או פורטוגל, לצורך העניין, וואלה, זה מלך שערים של פרמייר ליג, בכל זאת.
כן, זה הבלם של הקבוצה הכי טובה באיטליה כרגע.
כן, אז אני אומר, דרום קוריאה, חיפשת סוסים שחורים. זה לא סוס שחור, זאת כבשה שחורה.
באתי להגיד זברה, בגלל המדי חוץ שלהם.
המדי חוץ שלהם, זה אפילו לא זברה פסים, זה מין זיגזגים כאלה מוזרים לאורך. דרום קוריאה זו נבחרת שעושה צרות. הזכרת פורטוגל 2002, הזכרת גרמניה במונדיאל האחרון, מדי פעם היא גם כן מצליחה לעלות לשמינית גמר, לעשות כזה, זה משהו מרשים. אז זה באמת שאלה עד כמה פאולו בנטו מביא את השחקנים שלו כיחידה מגובשת, כמעט יחידה צבאית. הזכרת את סון, אז לפני 4 שנים, המשימה העיקרית שלו הייתה לזכות במדליית זהב במשחקי אסיה עם הנבחרת האולימפית כדי לקבל פטור משירות צבאי. לפחות זה ירד ממנו, מי שעוד לא קיבל פטור משירות צבאי, אגב, אם דרום קוריאה תעשה שמינית גמר ומעלה, על סמך תקדימי עבר, גם הם יקבלו פטור. יפה. אז ככה, יש על מה להילחם תרתי משמע.
לגמרי, יש מה לאחל להם. אסף, איך אתה רואה?
אני ברשותכם אלך למשהו מקצועי, על דרום קוריאה. אחת הבעיות הגדולות של הנבחרות מאסיה, מצפון מרכז אמריקה, מאפריקה, בוא נגיד, הנבחרות שמגיעות לטורנירים הגדולים, בדרך כלל הן הנבחרות הבולטות ביבשת, שגם במשחקי המוקדמות יוזמים יותר, מחזיקים בכדור יותר, הנבחרות הטובות, ואז הן מגיעות למונדיאל מול נבחרות דרום אמריקאיות ונבחרות אירופאיות, ופתאום צריכים לשנות קצת את שיטת המשחק, כי הם כבר לא יחזיקו בכדור כמו שהם מחזיקים במשחקים ביבשת. עכשיו, דרום קוריאה היא הנבחרת הכי דומיננטית הייתה במוקדמות באסיה, 66% החזקה בכדור, מתוקף זה שבית השחקנים שלה כנראה יותר מוכשרים, יותר מנבחרות אחרות. ואז הם מגיעים לטורניר גדול, והרבה פעמים זה בעיה. הם מוגרלים לבית שדווקא בגדול הם יוכלו להמשיך לשחק את המשחק שלהם, לא נגד פורטוגל, אבל כן נגד גאנה וכן נגד אורוגוואי, אלה נבחרות שלא רע להן לתת את הכדור לנבחרת אחרת. ואז זה גם יכול לשחק לטובת דרום קוריאה, במובן הזה שהם משחקים את הכדורגל שלהם, וממשיכים את הכדורגל, את הסגנון שלהם, שהוא כמובן מבוסס מאוד על סון, כמו שאמרתם, שבטוטם אנחנו תמיד רגילים אותו לראות אותו משחק לצד הרי קיין, כמי שמספק לו הרבה פעמים את הכדורים, כאן הוא התשע. תשע בתפקיד חופשי, תשע שיכול לעשות הכל, להיות בכל מקום במגרש, ואני מסכים שדרום קוריאה, גם פה יש פוטנציאל לכבשה שחורה אמיתית, שיכולה להגיע, לעשות דברים יפים בטורניר הזה.
הלוואי, 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 אז באמת בואו ניתן את התחזיות. אסף.
אז אני, למרות שאמרתי הרגע שיכולה להיות הפתעה, מבחינת התחושות והאימורים ואיך שהבית הזה יתפתח כמו שאני רואה את זה עכשיו רגע לפני, אז אני מדרג את אורוגוואי ראשונה ואת פורטוגל שנייה.
וואה. אורוגוואי דווקא, חשוב להגיד, ניסתה לעשות איזשהו משחק ידיעות נגד נבחרת אסיאטית, כדי להתכונן איפשהו לדרום קוריאה, שיחקו נגד איראן והפסידו. 1-0, אז יכול להיות שמה שאתה הזהרת ממנו עוד עלול להתגשם. יוסי, התחזית שלך?
אני חושב שזה אורוגוואי ראשונה, אבל אני באמת הולך עם מה שאני אומר, אני חושב שזה שירת הברבור של פורטוגל, ותישאר בחוץ אחרי דרום קוריאה.
וואו. אז יוסי, אתה אומר, אורוגוואי ראשונה, ואו גאנה, או דרום קוריאה במקום השני בבית הזה.
דרום קוריאה.
דרום קוריאה.
דרום קוריאה.
אורוגוואי ודרום קוריאה. אורוגוואי ודרום קוריאה. אני אוהב אותך יותר מדי, אני...
זה אחלה גם, כי זה הבית האחרון, וזה בסוף. ביום האחרון אתה מקבל פתאום את הסנסציות האלה.
אז תראו,
כי פורטוגל בחוץ זה סנסציה, צריך להגיד.
לגמרי, לגמרי.
זה סנסציה מרעישה. אני דווקא אלך הפוך משניכם, כאילו אני אעשה איזשהו הפוך מיוסי ואיזשהו מיקס עם אסף, אני אלך עם פורטוגל, ואני חושב, אני נוטה לחשוב, שגאנה תנקום באורוגוואי. אני לא יודע אם זה ייתן לה מקום בשלב הבא, לצורך התחזית הזו, שמי שרוצה לחזור אליה אחרי זה ולשחוט אותי מוזמן, אני אפרגן לה במקום בשלב הבא, למרות שמבין הארבע האלה עם הסיכויים הכי נמוכים נראה לי לעלות לשלב הבא, אבל אני חושב שהמפתח יהיה במשחק מול אורוגוואי, ואני מאוד רוצה לבחור את אפריקאית בנוקאוט, אז אני אלך על התחזית הזו. שום ערך מקצועי כמובן, רק אמוציונלי. אז חברים, וואו, 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 אנחנו פה עוברים לשער למזרח התיכון האחרון, להכנה לשלב הבתים של המונדיאל הזה. טוב, אז הפעם בשער למזרח התיכון, היו לי הרבה נושאים לגעת בהם, האמת, כל האזור מתרגש והולך ותוסס לקראת האירוע הזה, אם זו נבחרת איראן שהזכרנו עכשיו שבכל ענפי הספורט שבה מתחרות נבחרות לאומיות איראניות בשבוע האחרון, אף אחת מהן לא שרה את ההמנון, וזה הולך להיות מאוד מעניין לעקוב אחרי מה יקרה ביום שני, ה-22 לנובמבר, כשאיראן תשחק נגד נבחרת אנגליה, כשכל העולם מסתכל על איראן עם כל ההפגנות ומה שקורה שם הרגע, זה הולך להיות מרתק בכלל. אתמול קרלוס קיירוש הוציא את הסגל שלו, סרדר אזמון, גדול המבקרים של השלטון האיראני בגל הזה של ההפגנות, בפנים, תעקבו אחרי איראן. זו הנבחרת הכי מעניינת במונדיאל הזה, אני כבר אומר לכם, גם כדורגל אגב יש לה מה להציע, וגם כמובן מחוץ למגרש, וגם ביום חמישי קיבלנו הסכם פורץ דרך בין ישראל לקטר עם פיפה, יהיו טיסות לראשונה אי פעם מתל אביב לדוחה בזמן המונדיאל, שיטיסו ישראלים ותחזיקו חזק, רחמנא ליצלן, גם פלסטינים עם הייקארד, הפן איי-די של המונדיאל הזה, שאני חושב שבין כל הביקורת הגדולה על המונדיאל הזה, ויש ביקורת, הישג אדיר, הישג אדיר לישראל, הישג אדיר לקטר, לפיפה, זה בעצם אנחנו רואים פה איזה מין הסכם שלום זמני שפיפה היא המתווכת בו, מראה עם כל השחיתות ועם כל זה את הכוח של הארגון הזה, בתור הארגון המולטילטרלי הכי גדול בעולם, פיפה הרי יש בה יותר חברות מהאום, ואנחנו נוטים לשכוח את זה. האמת, מי דמיין דבר כזה? האמת אולי שרק אני ויוסי בבא בגול, כי ישבנו על כל פרט ופרט בביד הזה של קטר, וכבר כמה שנים אנחנו עוסקים בו, ידענו שזה יגיע משהו בסגנון הזה, אבל עדיין שאתה רואה את זה קורה, ועדיין שאתה מקבל את המייל הזה מפיפה, זה מפתיע אותך לקרוא את זה. עכשיו, בישראל הדבר הזה עובר קצת בשקט יחסי, ופה אני מכניס קצת דעה שלי, שמי שחשוב להגיד, זה דעה שלי, לא דעה של יוסי, לא דעה של אסף, לא דעה של אף אחד, מי שהגיע למג'לס אולי שמע את זה קצת ממני, שבתוך כל הביקורת שיש על הטורניר הזה, ויש הרבה ביקורת על הטורניר הזה בישראל, צריך להבין שזה אירוע מאוד מאוד מורכב, ואם באמת אנחנו מוצאים מנקודת הנחה שאין אירוע כדורגל ששווה חיי אדם, זה קודם כל, זה הדבר הבסיסי שכולם מסכימים עליו. אבל דווקא כרגע, כשאנחנו כמה ימים ספורים לפני הטורניר, ויש את הקריאות על להחרים, או אנשים שאומרים שהם לא יצפו וזה, צריך להבין שיש פה כמה דברים שקורים במקביל, ויש פה כמה נרטיבים שקורים במקביל, ואני חושב שעם ההסכם הזה אנחנו מקבלים איזשהו באמת שער למזרח התיכון, ולהזדמנות הנדירה שיש לו בחודש הקרוב, לראשונה, אני חושב, מאז שהבריטים עזבו פה בסוף שנות ה-40, להראות לעולם שהאזור הזה הוא גם יכול להיות נורמלי. מהחותים והאיראנים במזרח וסהרה המערבית במערב, לכולם יש אינטרס שזה יעבור בטוב. גם לישראל, גם לחמאס, גם לאיראנים, גם לאיראקים, גם לאסד, גם לכולם. ואני חושב שלהקטין את הדברים האלה, או להתעלם מהם, או לא לשים עליהם את הפוקוס, זה לפספס את ההזדמנות הגדולה שהמונדיאל הזה, הראשון במזרח התיכון, נותן לנו, וגם לנו, כישראלים. בסוף אנחנו לא אמריקאים, ואנחנו לא בריטים, שעדיין מבקרים את המונדיאל בקטר, כי אולי הם עדיין כועסים שהם לקחו להם את האירוע של המונדיאל הזה, וזה בסדר, אבל בסוף יש פה הזדמנות אדירה, גם עם הטיסות, גם עם הערכות האלה ש-30 אלף ישראלים יטוסו לשם מהמדינות המובילות שישלחו קהל ואוהדים לשם, ויפגשו לראשונה עם האזור, אני חושב שזה משהו מיוחד, ומשהו שנותן לנו הבנה שאפשר לבקר, אבל התמונה היא מורכבת. יש גם דברים חיוביים שייצאו מהדבר הזה בעזרת השם. אז לזכור את זה, עם הביקורת ועם המשחקים ועם הכדורגל, זה הרבה יותר גדול ממה שזה נראה, וגם חשוב לי להגיד, אני נוסע לשם לסקר גם לכאן, גם לבאבא גול, גם לעוד גופי תקשורת, מסקרים הכל, גם מה שרע, גם מה שטוב, כמו שעשינו עד עכשיו, ונמשיך לעשות גם אחרי המונדיאל הזה. אז זה היה השער שלכם לבתים זין וחט של מונדיאל 2022. קודם כל ומעל הכל אני רוצה להודות לפאנליסטים האדירים שלנו, יוסי מדינה, זמן של מספרים, פודקאסט זמן תוצאה, וכמובן בבא גול. יוסי, תודה. על הידע, על ההנגשה של הנתונים הפסיכיים האלה, שמצאתי את עצמי הולכים איתי גם ימים אחרי ההקלטות. יוסי, אתה אולי, אתה לא נוסע לקטר, אבל אתה תפקח על המערכה מפה, כל הפרויקט המדהים.
משגיח עליכם מרחוק.
לגמרי. הפרויקט המדהים שלך גם בזמן תוצאה, עם הגיבורים של המשתתפות במונדיאלים לאורך השנים. בכל מקרה, לעקוב אחרי יוסי, גם בבאבא גול, גם כמובן אחרי חשבון הטוויטר המשובח שלו, אסף כהן. תודה רבה.
תודה, תודה.
אנחנו, אני ממך, אני לא נפרד. את הפרק הבא אנחנו מקליטים יום ראשון בלילה, אז תבוא עם הפיג'אמה, תכין לך תה.
זה הצד העיראקי שבי,
נביא את הפיג'אמה. לגמרי, הוא יביא את הפיג'אמה, ואנחנו ניכנס לנו לסטודיו שלנו בדוחה, כדי גם לסכם את טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה, ולהכין אתכם, המאזינים, ליום השני של המונדיאל, שכבר יש משחקים מפוצצים.
שם אני אפגוש אתכם על המסך בהולנד, סנגל.
מרגש, אתם תפגשו אותי ככה מחוץ לאצטדיון לוסייל, סעודיה, ארגנטינה, 12 בצהריים. אלוהים, יש לי צמרמורת. אז תודה רבה לכם חברים, אנחנו מוסרים פה גם דש חם, ותודה רבה לאדם על החלק שלו בפרקים, ואני מקווה שהוא כן יצטרף אלינו בקטר עוד. כל פרקי ההכנה מחכים לכם באתר ובאפליקציית כאן, אז באמת, עכשיו אני מפסיק להפציר, זה הזמן להשלים גם את כל הפרקים שקלטנו עד עכשיו, גם את הפרקים הנרטיביים, ככה תכינו את עצמכם הכי טוב שיש למונדיאל הקרוב, גם לעומק, גם לרוחב, גם לרוחק. אם אתם נהנים משאר למונדיאל, ספרו על זה לחברים שלכם, תפיצו, תשלחו, תצייצו, תעדכנו, שעוד חברים ייהנו ויחוו את המונדיאל הזה דרכנו. מבטיח לכם, אף אחד לא מדבר על המונדיאל הזה כמונו. אתם מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, שאר למונדיאל, ובאבא גול, ואחריי, ואחרי אסף, וכן, ויוסי, והכל. תודה לעורך התוכנית ניר גורלי, לעומרי קפלן שעושה לנו את הסאונד ואת המיקס. אני אורי לוי, שבוע הבא, מקטר, קיפ איט ריל. We'll be right back.